とかと戦って、ゲーム世界じゃない。
המפגש הזה שנקיים מדי פעם בעזרת השם נועד בעיקר, הייתי קורא לו בבחינת השמיעין את קולך, דהיינו לדון בכל מיני דברים שמטרידים אתכם בעולם הישיבה, בהוויית הישיבה, בעולם התורה. אז אתם מוזמנים להעלות שאלות ונושאים כאלה לדיון, ואז נדון בהם. אבל אני רוצה ברשותכם לפתוח בנקודה אחת ואז אני פותח לכם את הדיון. אתם יכולים להתייחס למה שאני אומר, יכולים לא להתייחס ולדון בדברים אחרים. כמו שאמרתי, עיקר הבמה היא במה שלכם ופחות שלי. אני רק שלי פה במובן זה שאני יכול להשתתף איתכם בדילמות ולנסות קצת להאיר כמה נקודות כפי שידנו בעזרת השם מגעת. אנחנו עוסקים השבוע בפרשת וירא, ויש בפרשה אחד הפסוקים ש... הוא פסוק שהייתי קורא לו מכונן, אני גם באופן אישי מרבה לצטט אותו. ואני חושב שגם אתם שעדיין צעירים וחדשים יחסית בישיבה כבר שמעתם אותו ממני איזה פעם או פעמיים. הפסוק הוא: כי ידעתי למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. ויש בפסוק הזה הרבה מאוד, ואני אתייחס כרגע רק לנקודה אחת, שהמשך חוכמה עומד עליה כאן בפרשה, והיא נקודה מאוד מאוד שדורשת איזו התבוננות. המשך חוכמה עומד ואומר כאן, אומר: לא מצאנו בתורה שיש מצווה לחנך. מצאנו בתורה מצווה ללמוד תורה, מצאנו בתורה מצווה ללמד, ולימדתם אותם ושיננתם לבניך. לא מצאנו מצווה לחנך, אין בתורה מצווה כמצוות חינוך. אומר המשך חוכמה, המקור היחיד לטענתו, כרגע מצטט אותו, המקור היחיד שיש לנו בתורה שמדבר על האידאה החינוכית, על האידאל החינוכי, זה הפסוק הזה: כי ידעתיו למען אשר צווה את בניו ואת ביתו אחריו. יש מישהו שדואג לאיך ייראו בניו, איך ייראה ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. רגע, רגע. אומר המשך חוכמה, לא בכדי זה לא כתוב בלשון ציווי. הקדוש ברוך הוא לא מצווה את אברהם, דאג איך ייראה, איך יראו בניך וביתך אחריך, תדאג שביתך ובניך אחריך ישמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אומר המשך חוכמה, כי ידעתי, אני יודע אותו, אני מכיר אותו, והוא נכנס פה לשאלת הידיעה בבחירה, ולא ניכנס אליה אנחנו, ודאי לא ניכנס אליה מי שרצה להסתכל שם במשך חוכמה, שרומז לשאלה הזו. אומר: אני יודע שאתה תעשה כך, כן? וכאן בעצם הקדוש ברוך הוא מגלה את רצונו, הוא חושב שזה דבר נכון שאדם ידאג לעשות את זה, אבל הוא לא אומר לאדם לעשות את זה. ואז הוא אומר לנו בעצם במשך חוכמה, יש דברים שהתורה או הקדוש ברוך הוא לא רוצה לצוות. הוא רוצה שהם יישארו בבחינה של בחירה של האדם. אין מצווה לחנך. הרעיון של לחנך, הרעיון של האכפתיות מאיך ייראה הדור הבא, צריך להיות רעיון של האנושות. לנו צריך להיות אכפת איך ייראה הדור הבא. כשאני מדבר על הדור הבא, זה לא רק בנים, צאצאים ביולוגיים, כאילו בשינתם לבניך אלו התלמידים. כן? ואם נדבר בראי של דור, אז נדבר בראי של דור. וראי של דור הכוונה היא שכל דור צריך לדאוג ולחשוב מה אני יכול לעשות או מה אני צריך לעשות כדי שהדור הבא שיבוא במקומי, כן? יקבל עולם טוב יותר, מתוקן יותר, שתסלל בפניו דרך השם לעשות צדקה ומשפט כדי שהם ייכנסו ויעלו על הנתיב הזה. זה התגש. והאחריות הזאת צריכה להיות מורגשת כאחריות אישית, בסיסית, של כל אחד ואחד. ובעצם מה שמטיל בפנינו, לפתחנו, המשך חוכמה, בעדינות שלו ובצורה הזאת, הנה, הוא אומר לנו, אין מצווה לחנך. אבל דווקא בזה שאין מצווה, לפעמים כשיש מצווה, אז אני יודע שיש צו מסוים, אני עושה אותו, אני מסמן בי. כן? דווקא כשאין מצווה, אומרים לי, בעצם מצפים לאחריות שלך, כן? אז האחריות שלי הרבה יותר גדולה, כי אני צריך עכשיו לקבוע את המינון. כשיש מצווה, יש גדרים של המצווה, כמות, יש שיעור, אני צריך לאכול כזית, אכלתי כזית, אני צריך לאכול זה, אני צריך לחנך, לעשות א', ב', ג', אז יש לי זה. כשאני לא אומרים לי זה, אלא אומרים לי, תחשוב, מה, איך אתה יכול לעשות עולם טוב יותר לילדים שלך, לחברה, לאנושות כולה, אתם מבינים שזו אחריות כבירה. אבל רבותיי, זה מה שמותר לפתחנו. ואנחנו נמצאים, אני מקווה, במקום שבו אנחנו קונים את הכלים וגם סופגים את כל מה שצריך כדי לא רק לקבל כלים, אלא כדי להיות אנשים, כן? אנחנו לא לומדים איך להיות טובים, אני מקווה שגם אנחנו נעשים טובים, כן? אנחנו לא רק לומדים איך לשפר את העולם, אנחנו גם משפרים את עצמנו, וכך כל אדם שמשתפר, הוא משפר את עצמו, הרי הוא גם משפר את העולם. אני סיימתי. עכשיו, הבמה שלכם.
לא, רציתי לשאול, לכאורה יש את העניין שלא לתת פיתחה, לא לגוי. כי אז
לא לתת מה?
את פיתחה לגוי, כן, כתוב פסוקים שלא
עניין. כן, 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 כן.
כי אז הוא יחנך את בנך, כי אז הוא יסיר את
מלכה. נו, כן, אז מה זה אומר?
אז לכאורה זה הלב של
אי-חינוך,
לא?
זה הלב של לא לתת מלכה לגוי. הסיבה לזה היא פן יסיר את מלכה מאחריי.
לא בגלל... זה חינוך. כי אומרים מלכה זה בן מלכה, זה
נכתך. אתה באמת חושב ככה, זה הלב של אי-חינוך, ככה אתה רואה את זה? ברור שאתה יודע מה, גם משם זה ראיה, הנה אני לא אומר לך, לא אומר לך, אל תחנך את הבן שלך בצורה הזאת, אני אומר לך, אל תיתן לי ותחנך, כי בדרך כלל אנשים מחנכים, יש מחנכים טובים ויש מחנכים לרעה, ואל תיתן ביתך כי עלול להיות שם חינוך לרעה, אבל תיתן ביתך לבנו של אברהם אבינו ולביתו של אברהם אבינו, כי שם הוא יצווה את בניו ואתו אחריו לעשות צדקה ומשפט, בסדר? גם כאן הכל במשתמע, לא בצורה ישירה. זה רק בשביל קו המחשבה שלך. קו המחשבה שלי בכלל לא מביא אותי עם האיסור הזה לזה. אבל זה כבר עניין אחר, לא צריך להתווכח עליו עכשיו. כן.
בחדר אנחנו עוד דיברנו על זה שזה ממש מוזר שכל הישיבות הרציניות לומדים כמעט כל הזמן רק גמרא, וזה כאילו לאורך הדורות לומדים רק גמרא. כאילו חסר, אפילו כשלומדים אמונה, לומדים את זה כמו גמרא. לומדים את זה בצורה כזאת חיצונית של פילוסופיה, הוא אומר ככה, הוא אומר ככה. בוא נלמד תנ"ך, אז זה נתפס ככה, כאילו הכל נורא חיצוני ונורא למדני חיצוני, וזה כאילו הכל ככה, וממש הפריע בעיה. באנו ככה על שבושים וכאלה, אז השבוש אמר שהוא מחפש מקום שבאמת, שגם אם ידעו רציני וגם יהיה גמרא, ולא כל היום שאתה מגיע, ויש גם שיעורים רציניים באמונה של לעשות, ולא לא משהו חיצוני. זה ככה רציתי
את יחד. טוב, יש בדבריך כמה דברים, כמה טענות שאני... אשתדל להתייחס אליהם. זה שעיקר היום מוקדש ללימוד גמרא, זה נכון. וזו הישיבה הזו.
אבל למה?
רגע, סבלנו. וזו הישיבה הזו, ואני מקווה שיש עוד דומותיה, אני מאוד מקווה שיש עוד דומותיה, אבל מי שקשה לו או מי שלא מתאים לו, כן? אז באמת זה לא המקום הטבעי בשבילו. זאת ישיבה, למה זה כך? מיד נסביר, כן? אבל קודם כל לדעת שלא יהיה פה מקח טעות. אני מקווה שאף אחד לא מכן לכם, תבואו לפה, כי פה לא לומדים גמרא. כי פה לומדים חצי יום אמונה וחצי יום נמצאים בגלל שכדוסה. לא, אני מקווה שלא מכרו לכם את זה, כי אם מכרו לכם, מכרו לכם, וזה אני משתדל לפחות שלא למכור, ואנחנו לא, משתדלים, ואני יודע, לא רק אני, אלא כל מי שעוסק וזה, משתדלים לא למכור לוקשים. אוכלים רק אמת, כן? יכול להיות שהאמת תמצא חן בין אנשים, יכול להיות שהאמת לא תמצא חן בין אנשים, אבל את זה צריכים למכור, למכור רק את האמת. אמת קנה ואל תמכור. את המחירה אנחנו מוכרים את האמת, את זה אנחנו משתדלים להעביר הלאה. זה אחד. למה זה כך? כי זה עיקר הלימוד, זה יסוד תורה שבעל פה. תורה שבעל פה זה לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא על תורה שבעל פה, כן? והתורה שבעל פה זה הלימוד של דברי חז"ל והמשניות והגמרא, וזה הדבר שאפשר לעשות איתו, כן? ואני לא אומר שאין דברים אחרים, מיד נדבר על הדברים האחרים, כן? אבל זה הדבר הכזה שאותו אדם שרוצה למלא את עצמו מבחינה רוחנית, זה הדרך היחידה שאני מכיר למלא את האדם בצורה רוחנית משמעותית. אני מדבר כרגע שוב על הכלל, תמיד יכולים להיות חריגים בודדים לפה ולשם, אבל באופן כללי זו המשימה. זה עיקר התורה. עיקר התורה זה תורה שבעל פה, תורה שבעל פה זה משניות וגמרא וכל משהו סביב למסירת התורה של דור, של מדור לדור. בלשון הגמרא במסכת שבת, כן? והיה אמונת איתך, חוסן נשואות, חומת ודעת, יראת השם היא אוצרו, כן? אתם יודעים, והיה אמונת איתך, אמונת זה סדר זעים, איתך סדר מועד, חוסן סדר נשים, ישועות סדר נזיקים, חוכמה סדר טהרות, קודשים דעת סדר טהרות. ואף על פי כן אומרת הגמרא שם, אם יראת השם יוצרו אין, אילב לב, זאת אומרת שיש תורה ויש יראת השם, ואדם יכול ללמוד כל התורה, אם אין לו יראת שמיים, שום דבר לא שווה, ואם יש לו יראת שמיים, יש לו הכל. כן? עכשיו אני בא לחלק של יראת שמיים, מה שאתה קורא לו אמונה. בסדר? אבל לפני שאני מגיע ליראת שמיים, או אמונה, או מחשבה, או לא משנה, כרגע המינוח הוא משפיע, תכף אני אגיד גם מילה או שתיים, על המונח שבו משתמשים בעניין הזה, ולא בכדי אתה עלית על נקודה משמעותית, אבל אני גם רוצה להתייחס גם לנקודה הזאת. כשאני מדבר על לימוד תורה, אני בהחלט חושב שאנחנו צריכים ללמוד, ואדם צריך להשתדל לנגוע ולעסוק, ומידת האפשר גם שתבין יותר מוחרים, באמת להתרחב ולהתפשט על כל מקצועות התורה. ולכן יש לנו בישיבה, ואנחנו גם מדריכים ומחנכים ויוצרים כאן תוכניות רבות ומגוונות, כן? שכוללות בתוכן גם פרק של לימוד תנ"ך, פרק לימודי משמעותי של לימוד תנ"ך בכל יום. ויש פרק לימודי של לימוד הלכה, גם זה קיים. וקיים גם פרק של לימוד מחשבה, סלש אמונה, סלש יראת שמיים. בסדר? גם זה קיים. והציפייה היא שכל אדם יעסוק גם בזה וגם בזה וגם בזה. המינונים המדויקים זה... אף אחד לא יעמוד, אני לא יעמוד איתכם על המקח אם בן אדם לומד בשעה ביום תנ"ך או לומד שעה וחצי תנ"ך ולא לומד מחשבה כרגע כי הוא רוצה ללמוד בשנה ב' מחשבה או ההפך או לא יודע מה, זה בסדר, כל אחד בסך הכל אתם בחורים בוגרים, מבוגרים שאומנם קצת בשנה א' עוד טיפה עוזרים לכם לעצב את סדר היום, אבל אני מתאר לעצמי שבעזרת השם בשנים הבאות כבר עיצוב סדר היום יהיה לגמרי הרבה יותר חופשי ומשוחרר, וגם בשבילכם, כי ברגע שתתאמו ותדעו פחות או יותר את נטיות לבכם, אז כמובן הדרך תיפתח ותסלל גם לדברים אחרים. כך שאומנם יש דגש ומוקד משמעותי בלימוד גמרא, אבל לא מתוך זניחת כל העולם האחר, אלא מתוך יחס חשוב לעולם האחר, כשגם זמן מוקדש לעולם האחר. ובין מה לעשות, ברמות הבסיסיות, ודאי יש לאדם, אם אני אגיד לך, תלמד עכשיו סוגיה במשך בוקר שלם, אני מקווה שיש לך מה לעשות, אתה תנצל את הזמן בצורה טובה ותלמד סוגיה במשך יום שלם. אם אני אתן לך פרק בתנ"ך ותעשה, אני אגיד לך, תלמד אותו בוקר שלם, אני מודיע לך שלא תדע מה לעשות בין המלחל ולסמוכה, ואם תגיד לי שאתה יודע, אני אומר לך שאתה טועה שאתה יודע, שאתה חושב שאתה יודע. כן? ויש לי גם ראיות מן הניסיון, אבל לא כאן נפרט את זה, לא עכשיו נפרט את הנקודה הזאת. כן? ולכן, כדי לדעת מה לעשות עם פרק בתנ״ך, צריך להיות מסוג אחר של לימוד, סוג אחר של ידיעה, סוג אחר של שליטה, וסוג אחר של ניסיונות לעיין. וזה לא, כשאתה רואה חבר'ה לומדים היום תנ״ך, ושוב אני לא אומר, יכול להיות שיש כאלה כבר שכל כך סוחים בתנ״ך, אז תמיד חריגים יש, באופן בסיסי, צעיר, תן לו פרק בספר בראשית, ותגיד לו, תעשה עם זה משהו, הוא לא ידע יותר מדי מה לעשות, לא ידע לחלקל לצעדיו. תן לאדם גמרא וגיד לו, כך תשחי לבד, אז הוא יתאמץ, יהיה לו מאמץ, אבל הוא ידע, הוא ישיג משהו. אז זה דבר אחד. לכן הזמן המוקדש הזה בשלבים האלה הוא זמן יחסית מצומצם, אבל הוא עדיין זמן משמעותי, ומי שירצה במשך הזמן משתכלל יותר וזה, ורוצה להקדיש לזה יותר תשומת לב, הדלת תהיה פתוחה גם בפניו. קצת לפן הזה שאתה אומר, אם כבר עכשיו אחרי שכבר מקדישים איזה זמן ללמוד אמונה, אז לומדים, אני אגיד את זה בשפה שלי, לומדים מחשבת ישראל. לומדים פילוסופיה, לא לומדים משהו קיומי. זה מה ש... אם אני הבנתי אותך נכון. הבנתי אותך נכון, נכון? אז אני אגיד לך שתי מילים על זה. קודם כל, מי שלומד את זה רק במישור הפילוסופי, כשהדברים ככה... אני בכוונה אומר פילוסופי, כי אתה אפילו כמעט אמרת אקדמי. להסביר לך את ההבדל בין, בין לימוד אקדמי ללימוד ישיבתי. לימוד האקדמי... הוא לימוד של אדם שלומד, כרגע נקרא לזה ההבדל בין חוכמה לבין תורה, כן? לימוד אקדמי זה אדם שנמצא מבחוץ, משקיף על העולם מבחוץ, הוא אומר, מה אומרים, ישחקו הנערים לפנינו, ישחק הרמב״ם לפנינו וישחק הרבי יהודה הלוי, והרמב״ם בורא הנמוכים אומר ככה, ויש פה איזה מנקר מבחוץ, שאני בכלל לא חלק מהתמונה, אני רוצה לדעת מבחינה אקדמית, מה הייתה עמדת הרמב״ם באשר לסגולת ישראל, ומה הייתה עמדת רבי יהודה הלוי באשר לסגולת ישראל. ואני בכלל נמצא מהאום, אני, האקדמיה תמיד בדרך כלל, היא נמצאת בצד של האום, בצד שמתבונן מבחוץ, והוא רק מסתכל על זה, כן? אז אם זאת הכוונה, אוי ואבוי ללימוד שילמד בישיבה מתוך נקודת מבט כזאת. זה אני מתנגד לגמרי. אבל אם ללמוד בצורה אקדמית, זה אומר ללמוד ברצינות, אז אני בעד זה. ותרשו לי לספר לכם סיפור. לפני בערך חצי שנה, בקיץ האחרון, אני יודע בדיוק, זה הייתה שבת פרשת פנחס, נדמה לי, כן? שבת שחרי י"ז בתמוז. היה כנס בוגרים בישיבה מסוימת, שהוזמנתי לשם. תמים מובנים, אני לא מזכיר את שם הישיבה. כי עוד מעט תראו מה... בשבת הזאת היינו שם כמה רבנים, כמה בוגרים, והיינו שם ככה, והסתובבנו שם. היינו שם בשבת, הייתה תוכנית שלמה של השבת, שיעורים והרצאות ודיונים, שבת יפה נחמדה. תלמידי הישיבה לא היו שם באותה שבת, ואשר כן, כשאני מגיע לישיבה, אני רוצה לעמוד על טיבה של הישיבה, לטעות על קנקנה של הישיבה. בדרך, אחד הדרכים שלי לטעות על קנקנו של מקום זה אמור לי מה הם ספריך וידע מי אתה. אני מסתובב בין המדפים, כן? ואני רואה במדפים או השולחנות, איזה ספרים יש על השולחנות ובין המדפים, ועל פי זה אני פחות או יותר מנסה לבנות, לדמיין לעצמי איזה סוג של ישיבה יש כאן. כי אם אין לא התלמידים ולא הרבנים ולא אף אחד של הישיבה, אנחנו רק נמצאים שם כאורחים, כן? אז אני מנסה ללמוד בצורה כזאת, זאת הדרך היחידה. אם יש לי אנשים, אני שואל אותם, אם אין לי אנשים, אז אני מתבונן. אם אני אסתובב למשל בישיבת הר עציון, פה בבית המדרש שלנו, ואני אסתובב בין המדפים, אני חושב שלא יהיה שולחן שאין בו, כן, את המסכת הנלמדת בישיבה, עם ספרות הראשונים הבסיסית סביב המסכת, נכון? בכל שולחן, פחות או יותר, יהיו דברים כאלה, ויהיו עוד ספרים, וכרגע עכשיו, העוד ספרים כמובן יאפיינו את הדבר הזה. אז בישיבה הזאת שאני הסתובבתי שם, היו גמרות שנלמדו על המסכת. המסכת הנלמדת הייתה שם, לא תמיד במהדורת וילנה, אלא גם במהדורות אחרות. ובאמת, על אף שולחן, לא מצאתי ספר שנקרא חידושי הרמב"ן, או חידושי הרשב"א, או תוספות הראש, או תוספות שאנץ, או חידושי הריטב"א, או חידושי הר"ן. לא מצאתי על אף שולחן. וזה כבר לימד אותי משהו. א', לימוד אחד שלמדתי. אבל יש ספרים על השולחנות. ספרים שהיו על השולחנות, זה מה שאתה קורא לו ספרי אמונה. עכשיו, גם ספרי אמונה, למשל, אני יודע שבישיבות שקוראים למקצוע הזה לימוד אמונה, כוזרי זה שיעור באמונה, כן? אז כוזרי לא היה כמעט על השולחנות. מורה נבוכים לא היה שולחנות. הרב קוק לא היה על השולחנות. הייתה ספרות על הרב קוק. הייתה ספרות, מה שנקרא לה ספרות משנית. ספרים של נכתבים, דמה שתשיב, או אני לא זוכר, יש כל מיני ספרים על, אני יודע מה, משנת התשובה, התשובה במשנת הרב קוק, או ספרים כאלה כבר שהם כבר כלי שני ושלישי ורביעי. זה בעיניי לא לימוד רציני. יכול להיות שהלימוד הזה כן נוגע יותר בעיד. בקשקס, כי הוא מדבר איתך כבר בשפה. אני חושב שבישיבה חובתנו ללמוד גם לימוד כזה בצורה רצינית. אבל אני אומר שוב, חס ושלום, אם האדם ילמד את זה רק מהפן האקדמי, כאילו הוא בחוץ ומנסה עכשיו מבחינה פילוסופית להבין מה קורה כאן וכו', אבל הוא נמצא בחוץ, אם זה לא נוגע אליו, אם זה לא בשר מבשרו ועצם עצמותיו, זה לא טוב. אבל אני אומר, צריכים להיזהר מהכיוון ההפוך. אתה מזהיר אותנו מזה שהלימוד יהיה יותר מדי חיצוני לאדם, ואני מזהיר אותנו מזילות ומרדידות גמורה של הלימוד. ולכן אני אומר שהלימוד, כל לימוד שלנו, אנחנו צריכים להשתדל, כן? כמו שאמרתי קודם, לראות לימוד. אדם שלומד תורה והוא לא מרגיש שהוא, או שהוא לא מעדן בצמוד לזה את מידותיו ואת אורחות חייו, והוא לא לומד מזה איך תיראה התפילה שלו ואיך ייראה הדרך ארץ שלו ואיך ייראה הבן אדם לחברו שלו, אם זה לא קורה, אז מצבו קשה. יחד עם זה, כשאדם לומד, ילמד וירצה להבין את הדברים לעומקם בצורה יסודית. אני רוצה ללמוד את הרב קוק, אז אני אפתח ספריו של הרב קוק ואני אלמד אותם במקור. אני לא צריך את התיווך של כל מיני, ואני מכוון, אני לא אומר, יש ספרים יפים, אני לא יודע אם זלזל בספרים האלה. ספרים יפים שכתבו על הרב קוק, זה באמת ספרים יפים. ואני לא רוצה לזלזל בהם, כי הם טובים. אבל אני אומר, אותו אדם שכתב את הספר, מה, הוא למד את הספר שלו בשביל לכתוב את הספר, או שלמד את הרב קוק בשביל לכתוב את הספר? אם יש שיטה מסוימת, שיטה מחשבתית, שיטה עקרונית מסוימת, זה, תלמד אותה במקור. אתה רוצה ללמוד הרב סולובייצ'יק, תלמד הרב סולובייצ'יק. אל תתחיל לקרוא לי עכשיו ספרים שנכתבו על הרב סולובייצ'יק. בסדר, שם, אחרי שקראת ולמדת את הרב סולובייצ'יק בפנים, וניסית להתמודד איתו, עכשיו אתה בא ואומר, לא, הנה, כתב יהודי, עשה מחקר שלם, וכתב זה משהו על משנתו, בוא נראה מה הוא, איך הוא מאיר את עינינו בזה. ואז אתה כבר מתמודד, יש לך התמודדות. כמו שאני לא רוצה שאתה תלמד גמרא, כן? מתוך, אני יודע מה, הבירור הלכה של סוף איזה ותחיל לקרוא שם, הריטב"א אומר ככה, הרמב"ן אומר ככה וכולי. אני לא רוצה שתלמד את זה ככה. אני רוצה קודם כל שתראה את הרמב"ן. לא אכפת לי שאחר כך תסתכל שם. אבל תלמד אחר כך מה שכותב שם. האם כשכותב הרמב"ן אומר ככה, זה אתה באמת ראית את זה ברמב"ן? האם זה משמעת הרמב"ן או שהוא הבין את הרמב"ן בצורה לא טובה? כי אם אני רוצה לדעת מהי שיטת הרמב"ן, אני הולך לרמב"ן, אני הולך למקור. ואני לומד בצורה יסודית. כן, רבותיי, זה המסר של הישיבה הזאת. זה מה שזה, היא מוכרת, והיא מוכרת רצינות, 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 אבל רצינות לא רק רצינות אקדמית. מי שיחשוב וחושב או יחשוב שהישיבה הזאת מוכרת רק רצינות אקדמית, אני מבקש לפחות חלקי על יהימו. כי אני רוצה רצינות שלימודית, רצינות גם קיומית. של העולם הקיומי, שהעולם הקיומי, של העולם הזה שאני בא אחר כך לקיים מצווה, ואני בא להיות רגיש לסבל הזולת, או לבעיה של חבר, או לבעיה של שכן, או אני רוצה לדעת איך עושים צדקה בצורה נכונה, או איך מתפללים בצורה נכונה, שאת זה אני, מתוך הלימוד שלי, אני גם, כמו שאני לומד ברצינות, אני עושה כל דבר שלי ברצינות, בעוצמה. זהו הדגש שאני מבקש שנשים לב אליו. ואני מסכים איתך בדבר אחד, שיכול להיות, שוב, אני לא יכול לבוא להגיד לרב פלוני, תלמד בצורה כזאת או בצורה כזאת. כל אחד מלמד איכשהו לפי אישיותו, כן? אבל אני חושב שאם קשה לך, אם מלמדים יותר מדי פילוסופים, אתה רוצה כאלה שעושים את הלימוד יותר קיומי, אז ברוך השם יש מגוון של שיעורים בתוך הישיבה, שגם תנ"ך מלמדים בצורה יותר קיומית, גם מחשבה ואמונה מלמדים בצורה יותר קיומית. ברצינות, אבל בצורה יותר קיומית. תלך, תשמע אותם. תרצה אחר כך עצות, תבוא אליי, נדבר איתך בשקט, ונתן לך את העצות, אם תרצה. אבל אני רוצה שיהיה ברור, זאת הכוונה. הכוונה היא לימוד רציני. ואני אפילו לא הייתי מתבייש, אם אתה נמצא בשיעור שהוא ככה מרחף לו אי שם למעלה, כן? אני יכול להגיד לו גם לרב שנותן את השיעור, כן? להגיד לו, תגיד לי, מה אני עושה עם זה מחר בבוקר? אני בטוח שתקבל תשובות מרתקות. כן, בבקשה, כן.
אני
קצת
לא חושב על ידיים. תורה שבעל פה, לא אמורים לוצאים מן ההלכה בשורה הסופית, שזה עיקר החשיבות של תורה שבעל פה.
טוב, סוגיה עכשיו הכנסת אותנו. טוב. נגיד, כיוון שזמננו קצר, אני אחזור על השאלה, יש לנו 9 דקות, ותשע דקות האלה אנחנו... אני אשתדל לתת משהו, אבל אנחנו נפגש עוד פעם, אז אפשר להרחיב עוד בהמשך. השאלה הייתה בעצם שאלת חצי שאלה, לא שאלת את השאלה בצורה מלאה, אני אנזע אותה בצורה יותר מלאה. האם עיקר הלימוד של עולם התורה שבעל פה הוא לא להפיק מזה הלכה למעשה? ולא, כידוע לך, בישיבתנו, והנה רק לפני פחות משעה, סיימת את השיעור שלך ועסקת בכל מיני היבטים ומבטים על שחרור עבד ושפחה ועל גירושי אישה, אם זה כך, וגם כל מיני פילוסופיות מעניינות, אבל לא אמרת לנו בסופו של דבר, כן? נו, תכלס, איך משחררים? כי אני חטאתי קצת פה ושם שאמרתי שפוסקים הלכה כשמואל ופוסקים הלכה שכסף גומר. אמרתי כמה דברים, גם איזה מסקנות הלכתיות, אמרתי כמה דברים תוך כדי, אבל זה בעצם היו רק משפטים צדדיים, אתה אומר, אבל הלב השיעור היה בעניינים אחרים לגמרי.
סתם לימוד של עיון בישיבה, לא דרכה...
אוקיי, אני נתתי רק את השיעור הזה כדוגמה, כי זה השיעור שכולנו באנו ממנו עכשיו. כן, אז אני, נכון? אז אפשר להגיד דבר כזה. טוב. אני רוצה לומר ככה, קודם כל, בעניין הפוקוס של לימוד, האם עיקרו להגיע הלכה למעשה, או עיקרו ללבוד תורה לשם ידיעת התורה וכו', זה ויכוח גדול, יש ויכוח בזה, כן? ואתמול מלאו 7 להסתלקותו של מרן הגאון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. אם היית שואל אותו את השאלה הזאת, הוא ודאי עונה לך במשנה תוקף, בתקיפות גדולה וכולי. לימוד, רק למעשה, לא פילוסופיה, תעזוב אותי מכל הפילוסופיות האלה, לימוד צריך להיות קונקרטי, יש מחלוקת, תגיד, פלוני אומר ככה, פלוני אומר ככה, והלכה היא ככה, וזהו, זה ככה היא אומר לך. ואם היית שואל במקביל את רב חיים סולובייצ'יק, את רב חיים מבריסק, כמובן, הוא היה... לך אצל נפש החיים בשער דלת, ומה שהוא מדבר שם על לימוד תורה לשמה, לשם ידיעת התורה, לשם תרגות בתורה, בנותן התורה וכו', אז היית מקבל תמונה קצת שונה, ובזה יש ויכוח. זה יש ויכוח. וזה אני משאיר את זה כוויכוח. אבל אני רוצה להדגיש נקודה אחרת, כן? שלדעתי יותר משמעותית. מה זה הלכה? אם הלכה, זה, תסלחו לי, אני אשתמש בביטוי שונה קצת מהביטוי הלכה, כדי שתבינו, זה קובץ דינים. כן? אז אתה צודק. עדיף לקחת איזה סוג של קיצור שולחן ערוך וללמוד אותו, זה יהיה לך יותר לימוד הלכה. אצלי הלכה, בעולם שלי, כפי שאני רואה את עולם ההלכה, שימו לב היטב למושג, הלכה. אתם שומעים פה את המילה? אתם שומעים את התנועה בתוך המילה? הלכה?
צריך ללכת.
אה?
צריך ללכת, כאילו. איך בן אדם צריך ללכת, להתנהג?
לא, אתה עוד פעם הלכת לדינים. אתה הלכת לדינים. כי איך בן אדם צריך להתנהג? יש קובץ הוראות, עשה ככה, יש מה שנקרא הוראות קבע לזקיף. כן, תהיו בצבא, תהיו, יש הוראות קבע. אם אתה בשמירה, תעשה א', ב', ג', ד', אם אתה במטבח, יש הוראות קבע, יש פקודות, מה שנקרא פקל, פקודות קבע, לכל מטרה. כן? ואז אם אתה רוצה להיות במקום X, יש לך כללי התנהגות ככה, ויש לך במקום Y, כללי התנהגות. אני חושב שלא זאת ההלכה. ההלכה זה משהו עם תנועה, זה משהו עם דינמיקה, משהו עם דינמיקה פנימית, ואני רוצה להסביר. כן? ללמוד הלכה, פירושו של דבר, זה ללמוד בצורה רחבה כזאת, שנותנת לך את הראייה הכוללת על העולם הזה, אם נדבר עכשיו על עולם שחרור עבדים, כן? היא נותנת לך ראייה הכוללת, אם מדובר בשחרור, הקנאה, הפקעת איסור, הפקעת קניינים, כל הדברים האלה, נותנת לך את המבט הזה, כך שאם אני אחר כך אתמודד עם בעיה, יכול להיות שאני לא יודע עכשיו, תשאל אותי זה, אבל אם אני אתמודד עם בעיה, אני אדע לשקול שקולים, כי יש לי את מכלול, הדברים שזה, רבותיי, איך פוסקים הלכה? פוסק אמיתי, פוסק גדול בהלכה, איך הוא פוסק הלכה? אז אני אומר לכם, פוסק אמיתי, פוסק הלכה, כשיש לו מבט רחב של הדברים, ואז בא לו המקרה הספציפי, אם הוא יחפש איפה הוא למד על המקרה הספציפי הזה, יכול להיות שלא ימצא אותו בשום מקום. כי זה מקרה חדש, רק עכשיו הוא נוצר, רק היום הוא נוצר. הוא לא נדון בכלל בספרות הקדומה. אז איך הוא ידע מה לעשות? הרב המטל זכרונו לברכה סיפר כמה פעמים, זה היה בשנים הראשונות, לפני כמעט 40 שנה, 35 שנה, עוד לפני שעולם לימוד התורה של נשים היה משמעותי. ואז הבנות שלו למדו בחורב, ובחורב למדו שמירת שבת כהלכתה כחלק מלימודי הדינים שלהם, כן? אז הוא בא כאן בישיבה פעם אחת וצחק על הדימות שאומר, הבת שלי באה הביתה ואומרת לי, אבא אני יודעת כל הלכות בורר בשבת. ואז הוא סיפר שהיא אמרה, נו, אמר לה, תגידי, אם למדת, אז בוא תגידי. אז היא אמרה לו, הכל בדיוק, זה רק הכל להפך. היא אמרה לו, אוכל מתוך פסולת אסור, פסולת מתוך אוכל מותר. כי כשנלמדים אותך כאקסיומה, כן? אז אתה לא יודע, אז אתה יכול להתבלבל. אמרו לך, א' מותר, ב' אסור, אתה יכול להתבלבל, להגיד, א' אסור, ב' מותר. זה פחות או יותר היה המסר של הסיפור שלו. בעצם הוא אמר, אל תאמינו ללימוד תורה של נשים. אני יודע שבסוף ימיו הוא שינה את עמדתו קצת בעניין הזה. טוב, כולנו שינינו את עמדתנו בעניין הזה, כי המציאות השתנתה. כן, אבל אני מהסיפור הזה, כן, רוצה לומר לכם, מה זה לימוד הלכה? לימוד הלכה זה, אני אומר, או, ואני יודע את זה מהבת שלי. זה כבר דור אחר לגמרי. הבת שלי למדה גם כן בחורב, בירושלים. כן? וגם היא למדה הלכה. וגם היא למדה באותה צורה עם אותו פרק בשמירת שבת כהלכתה, שביום פלוני אתם יש לכם מבחן על פרק ג' או פרק ד' בשמירת שבת כהלכתה. וגם היא הייתה צריכה לשנן כמו בוק זה. עכשיו, ספר שמירת שבת כהלכתה הוא ספר מאוד יפה ומאוד טוב, אם אתה רוצה. לדעת הלוכה למעשה משהו שאתה רוצה לעשות אד-הוק, אתה, יש לך אינדקס יפה, מצוין, אתה פותח באינדקס, אתה מחפש את הדבר, אתה מוצא סעיף, כתוב לך מה לעשות, אתה יכול להיות שקט. זה הספר הכי גרוע ללמוד ממנו הלכות שבת. אין לך ספר יותר גרוע ממנו מללמוד ממנו הלכות שבת. למה? כי אם אתה רוצה להבין משהו, אין לך שום סיכוי להבין שום דבר. תקבל שמה קובץ הוראות, בדיוק. אם אתה רוצה ללמוד הלכה, אם אתה רוצה ללמוד דינים, תלמד אותו. אם אתה רוצה ללמוד הלכה, אל תלמד אותו. אם אתה רוצה ללמוד הלכה, קלח לך אצל הכולל של ישיבת הר עציון. למה אני אומר את זה עכשיו? לא רק הכולל הזה, באופן כללי. למה? כי אם אני ארצה ללמד אותך הלכות בורר, אז אני אבוא אותך לסוגיות, ואני אראה לך. אני אסביר לך מה זה בכלל מלאכת בורר. ואחרי שאני אסביר לך מה זה מלאכת בורר, אני אסביר לך למה מלאכת בורר, בניגוד לכל שאר המלאכות, יש היתרים מיוחדים. כשאומרים לי אסור לבשל, אז אומרים לי אסור לבשל. כשאומרים לי אסור לברור, אומרים לי, אבל לברור באופן כזה, מותר. למה בבורר יש חריגים בצורה משמעותית, מאשר בבישול אין חריגים, אסור לבשל נקודה, נכון? למה אומרים לי את זה? אז אני מסביר גם את זה, מסביר את העיקרון. ואז אני מסביר את האידאה שעומדת מאחרי היתרים. למה יש היתרים כאלה? מה הם בעצם רוצים לעשות? אז אתה מבין את ההיגיון שבהם. כשאתה מבין את ההיגיון שבהם, ואתה מבין את הדברים, אז כשאני בוא להגיד לך, אני אמרה שאלה, האם מותר, אני יודע מה, להוציא מלפון מתוך קופסת מלפונים, קופסת השימורים, אז תדע להתיג לי פילוסופיה, האם יש בכלל תערובת של אחבי הוויש, האם זה מוגדר תערובת או לא מוגדר כתערובת, אם זה מוגדר תערובת, האם זה פסולת מתוך אוכל, אוכל מתוך פסולת, והאם זה נחשב דרך רגילה או לא נחשב דרך רגילה, האם זה שינוי דרך ברירה או לא דרך, ואתה יודע כל הדברים האלה, ובלי שאתה יכול לדון בזה, גם אם אתה לא יודע שום דבר מה שכתוב. בשבילי, כשאני אומר ללמוד הלכה, זה ללמוד הלכה. אז יכול להיות שאני יודע פחות, פחות את הבטם ליין, מה שנקרא את הצורה התחתונה, אני יודע פחות. אבל אני יודע את, את המרחב הגדול. והמרחב הגדול זה הידיעת ההלכה האמיתית, משם יצמחו הפוסקים האמיתיים. צריך גם לדעת את השורה התחתונה, לא בזה. אבל אי אפשר, אני, בלימוד שכרגע לומדים, רוצים לחנך, לראות את היער הגדול, כשהוא מסודר, לא יער מבולבל שאתה לא רואה שום דבר בו. כשאתה יכול לכוון איך הדברים עובדים. זהו, אני חייב לעצור. אז נעצור פה בזאת השם, נמשיך בפרקש הבא שלנו.
אני מכיר מישהו שלא עובד בשביל שבת כחדה. הוא בת, והוא לא יודע איך ללמוד.
את הרב שרלו על הרמב״ם ועל הרמב״ם.
אתה חושב שהוא ענה לך לשאלה?
כן, אני הבאתי את השאלה שלו.
שבעצם הוא אמר, מה שאתה אומר הוא
דברים נכונים וכזה.
זאת אומרת, כאן יש ישיבות שהן שונות. יש גם עניין אחר בלימוד.
אבל לא, אבל הוא אמר מה שאתה אומר זה נכון, אבל אנחנו לא רוצים להגיע לצד השני, צדיק ללמוד בצורה אקדמית.
אני אבל אני רוצה, זה כן כאן הנכונה, ואכן יש לא יכולים מקומות שלומדים ככה, אבל יותר כאן מקומות שלא.
אני חושב שזה היה מה להגיד בו.
וזה מספיק. אני באמת... איפה את תוכנית
לשם?
לא הייתה מה לגיבוע. כן, מה לגיבוע מה יש לך? גם מה לגיבוע
אתה... לגיבוע אתה מגיע ויש לימוד רציני, מה
אתה? ומדברה?
מה? אני
חושב את הספר,
ואתה
אם
כן... מה?
לשם
הרבה מקורות, כי
השיטה... לשם אני מבין למה אני לא אוהב.
שיטה, כן, זהו.
אבל יש שם הראשונים.
לא, לא.
למרות שהוא ענה מקורת.